אתמול בערב, לקראת כניסת יום העצמאות, ראינו מקור מיוחד בכתבי תלמידי הגר"א, שאומרים שיונה בן אמיתי, הנביא יונה בן אמיתי, הוא משיח בן יוסף, או התגלתה בו בחינת משיח בן יוסף. והסברנו את זה באריכות, על פי הפרשיות בספר מלכים א', בספר מלכים ב', שיונה הוא הילד בן האלמנה שהחיה אליהו הנביא בצרפת ליד צידון. שם כתוב שאליהו מתפלל להשם ואומר, תשובנה נפש הילד על קרבו, וישמע השם בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו. והאישה האלמנה אומרת לו, אתה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך אמת. ולכן נקרא אליהו אמיתי, ודבר השם בפיך אמת. אמיתי אינו שם אביו של יונה, אביו האמיתי, אמיתי, אלא שמו של אליהו שהחיה את הילד והחזיר אותו לחיים, ולימדו אותנו חז"ל שהילד הזה בן האלמנה היה יונה בן אמיתי. והואיל ויונה בן אמיתי קיבל את חייו מחדש על ידי אליהו מכוח תשוב נפש הילד על קרבו, הוא זכה להוד הנבואה, נבואה מיוחדת, להשיב את גבול ישראל, אפילו שעם ישראל היה במצב מאוד נמוך, בימי ירובעם בן יואש. כתוב על ירובעם בן יואש מאחרוני מלכי ישראל, שעל אף שחטא בכל ירובעם בן נבט, אשר חטא והחטיא את ישראל, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת ועד ים הערבה. כדבר השם אשר דיבר ביד יונה בן אמיתי מגת החפר. ומבואר בספרים שלא לחינם הנבואה הזאת של יונה הייתה נבואה דווקא להשיב את גבול ישראל, כי זאת הבחינה המיוחדת של יונה, שבה הוא מדרגתו של משיח בן יוסף, להשיב את נפש הילד אל קרבו, להשיב את נפש הילד עם ישראל אל אמו האלמנה כנסת ישראל, ולהשיב את גבול ישראל. אני רוצה להוסיף קומה על הדבר הזה, ולקשור לעניינו של יום העצמאות, לא בפלפול, אלא בדברי דברים יסודיים מאוד, לחבר את נדב ואביהו לכל הסיפור הזה. נדב ואביהו. יוצא בדרך כלל שלפני יום העצמאות, בדרך אל יום העצמאות, אנחנו עוברים דרך הפרשיות של נדב ואביהו, שעליהם למדנו בקרובי אקדש, והם נקראים מקודשי, אותה בחינה שדיברנו עליה קצת, על חללי מערכות ישראל, בקרובי אקדש, נורא אלוהים ממקדשך, אל תקרא ממקדשך, אלא ממקודשך, והראשונים שעליהם נאמר העניין הזה, בקרובה יקדש ונורא אלוהים ממקודשיך, הם נדב ואביהו. איך נדב ואביהו קשורים לעניינו של היום? בלי פלפול. נתחיל ביונה בן אמיתי. כאשר אליהו מתפלל להשם על נפש הילד, שהוא יונה בן אמיתי, שזכה אחרי זה להשיב, לנבות את הנבואה של להשיב את גבול ישראל, הוא אומר, תשוב נא נפש הילד על קרבו. והנה כשאליהו עולה בסערה השמיימה, ואלישע רוצה להמשיך את דרכו, הוא אומר לאליהו, יהי נא פשניים ברוחך אליי. אומר רבנו חיים ויטל, נא נדב ואביהו. פלאי פלאות. בתפילת ההחייאה של יונה בן אמיתי, ובבקשת ההמשכיות של אלישע מאליהו, בתפילתו של אליהו ובירושת נבואתו של אליהו, תשוב נא נפש הילד על קרבו, והיא נא פי שניים. אומר רבנו חיים ויטל, שניים פי שניים, אחד כנגד נדב, אחד כנגד אביהו. מה יש בנדב ואביהו שרוחם, שנשמתם צריכה להופיע כשאליהו מתפלל על יונה? כשאלישע מבקש מאליהו פי שניים ברוחו כדי להמשיך את דרכו. כנראה שיש קשר עמוק מהותי בין אליהו הנביא לבין נדב ואביהו. כנראה שהסיפור של נדב ואביהו הוא לא איזה סטיית תקן. הוא משהו עמוק, מהותי מאוד, בהופעת הקדושה בעם ישראל, בהשראת השכינה בעם ישראל, שתיקונו מופיע על ידי אליהו, וייתכן שהוא ממשיך עוד הלאה הלאה איתנו עד ימינו אלה. פנחס הוא אליהו. ובאמת רבנו צדוק הכהן מלובלין כותב שמי שתיקן את חטאם של נדב ואביהו היה פנחס. תשימו לב שפנחס הוא מלא אש, באש הקנאה, קנאה טהורה. אבל האש הזאת, כתוב ברב צדוק, האש הזאת היא המשך האש של נדב ואביהו. אבל אנחנו רוצים להרחיב ולסדר את זה יותר. מה היה חטאם של נדב ואביהו? אם הם היו כאלה גדולים, כאלה עליונים, שמשה רבנו אומר, אני חשבתי שהשם יתקדש בנו, בסוף גיליתי שהם יותר גדולים, נדב ואביהו. אם הם היו כאלה גדולים, אז מה הייתה הטעות שלהם? באחת האיגרות שלו, באיגרת קוף מם, עונה הרב קוק לתלמיד חכם משכיל שהיה בחוץ לארץ, רב שמואל אלכסנדרוב קראו לו, והוא שאל אותו המון שאלות ביחס ליחס של תורה ומצוות בעולם המודרני. ואמר לו, אמר לרב קוק, תראה, העולם כבר התקדם, העולם מתוקן, אולי צריך לעצב את התורה מחדש וכל מיני דברים כאלה. אז הרב עונה לו ככה, אומר לו, תדע לך, בכל הדורות היו לעם ישראל ענקי רוח, יחידי סגולה, שבגלל שהם היו כל כך עליונים, כל כך מיוחדים, הם כבר ראו את העולם בצורתו המתוקנת. הרמב״ם לדוגמה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מי שלומד תמיד אומרים, במורה נבוכים הרמב״ם לא מדבר על ארץ ישראל. בכל הספרים שלו, הרמב״ם הוא לא כמו הכוזרי. למה הוא לא מדבר על ארץ ישראל, לא מדבר על סגולת ישראל וכל הדברים האלה? מי שאומר את הדבר הזה לא קרא את משנה תורה מקצה לקצה. במשנה תורה, ספר ההלכה של הרמב״ם, היד החזקה, י' הספרים, זה ספר של ארץ ישראל. למה? כי מי שלומד הלכה מהשולחן ערוך, משהו לא רלוונטי גם בארץ ישראל וגם בגלות, בסדר? לא כתוב. כתוב רק איך יהודי מקיים את ההלכה כשאין בית מקדש, שלא כל עם ישראל יושב בארצו. ספר משנה תורה של הרמב״ם, כשאתה לומד אותו, אתה לומד כאילו בית מקדש על תילו, ישראל יושבים על אדמתם, תרומות ומעשרות, הכל שריר ובריר וקיים. אי אפשר ללמוד משנה תורה בלי להיות מחובר לארץ ישראל. במשנה תורה, בספר ההלכה של הרמב״ם, לא רק בספר המחשבה שלו, בספר ההלכה שלו, כל דקה אתה נושם ארץ ישראל. אתה לומד הלכות נשיאת כפיים. הרמב״ם לא אומר מה עושים היום. הוא קודם כל מסביר איך נושאים כפיים בבית המקדש. הוא מלמד הלכות קורבנות. הוא מלמד הלכות מלכים ומשיח, זה פשוט. אבל בהלכות הכי פשוטות שלו, תפילה, ברכות, טהרה, קדושה, הכל הכל, קודם כל אתה לומד איך מקיימים את ההלכה בארץ ישראל, כשישראל יושבים על אדמתם ובית מקדש בנו. ככה הרמב״ם מטמיע בנו את ארץ ישראל. למה? איך יכל הרמב״ם לעשות את זה והוא שקוע במעמקי הגלות? משום שגדולי עליונים, יחידי סגולה, הרמב״ם, המהר"ל, ריהל, רש"י, בעלי התוספות, היו ענקים כל כך גדולים, שהם גם בתוך הגלות חיו את העתיד, חיו את ארץ ישראל, חיו את העבר ואת הצפייה לישועה בעתיד, אבל הם לא חיו את העתיד בצורה מיסטית או מאורפלת. הם חיו אותו ממש עד כדי כך שהם יכלו לכתוב משנה תורה. אבל במהלך הדורות יש יחידי סגולה עליונים שהם כל כך עליונים, כל כך גדולים, כל כך קדושים, כל כך קרובים אל השם וכל כך רוצים להתקרב אל השם, שמרוב שהם כל כך בגדולה הזאת הם כבר רוצים להעיף את המציאות אל המקום העליון, אל המקום הנשגב הזה. זה היו נדב ואביהו. בספר אין היה, כותב הרב זצל, שזה גם הייתה טעותו של שלמה, שהירח בתקופתו היה מלא כל הזמן. הירח לא נחסר, בית מקדש, נבואה, מלוכה, מה צריך יותר מזה? לרגע אחד כל המציאות הייתה שלמה בצורה כל כך עליונה, ששלמה אמר עכשיו זה הזמן, נביא 1,000 נשים, נביא את כל העבודה זרה לירושלים, נתקן אותה במכה ונביא את הגאולה. שלמה המלך עליו השלום. באופן אחר, כותב הרב באיגרת קופמם, זאת הייתה שטעותם של נדב ואביהו, בגלל שהיו כל כך גדולים, בגלל שהיו כל כך עליונים, בקרובה יקדש מקודשיו של הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר שהם הלכו מאחורי משה ואהרון, אמרו מתי ימותו זקנים אלו, ונראה שאנחנו אותם, תראו איזה מדרגה. ורק אתה הולך מאחורי מי שהביא את הוריד את התורה לארץ, מי שנשמתו היא נשמת התורה. ואתה יכול להגיד, יאללה, מתי הוא יזוז וכבר אני אניד את עם ישראל, זה מדרגה עליונה, מדרגה עצומה. אנחנו מסתכלים על איזה דיבור משובש, אבל באמת, מי יכול להגיד דבר כזה? רק קדושי עליון. ובגלל שהם היו קדושי עליון כאלה, נדב ואביהו, אז הם רצו במכה אחת, בדילוג אחד, בקפיצה אחת, להביא את עם ישראל כבר אל הדבקות העליונה בבורא יתברך שמו. בלי סדרים, בלי שיטה, בלי תהליכים, ישר ללכת לסוף הסיפור. לסוף הסיפור ולשיא שלו, בקרוביי אקדש. נורא אלוהים ממקודשיך. לקפוץ, אבל לא לקפוץ לבד, לקחת אחריהם את כל עם ישראל למקום הזה. ולאורך כל הדורות, יש קדושי עליון, שלא בגלל המדרגה הנמוכה שלהם, בגלל המדרגה העליונה שלהם. הם רוצים להביא את הגאולה לא רק בדרך נס, הם רוצים להביא אותה על ידי מעשה האדם, בדילוג אדיר ועליון ועצום, אל הסוף, אל סוף הדרך. התיקון של נדב ואביהו קרה על ידי פנחס, קרה על ידי אליהו, הוא מגיע עד הדורות שלנו. הרצון הזה לדלג אל הגאולה העליונה בדילוג על הסדרים, והתיקון שאליהו מתקן את זה, זה הנושא של מקומם של נדב ואביהו בגאולה שלנו. בואו תסתכלו בפסקה שהבאתי כאן מספר אורות הקודש חלק ג', סידר אותו הרב הנזיר, שהיה בעצמו קדוש עליון, נזיר כבר מצעירותו, סידר אותו בתוך סדר, חלק, שנקרא צפייה לישועה. והרב קוק זצ"ל וגם הרב הנזיר הקפידו לא להגיד ציפייה לישועה, ציפייה שיש בה כאב לב, אלא צפייה לישועה. אנחנו צופים אל הישועה. והצפייה הזאת אל הישועה זה לא ציפייה פסיבית, זה צפייה אקטיבית, זה הסתכלות אקטיבית שצופה למרחוק. בפסקה הזאת, בסדר דרך הקודש, צפייה לישועה בסעיף ת', כותב הרב קוק כך: כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש ושל כל חוכמה והופעה שבעולם, בלא התקשרות אל התורה ומעשיה בפרטיות ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה, הרב אל משעלי, הרי זה חטא נדב אביהו, הפרדת יסוד אבא מאמא אילאה. אילאה, אבא הילד ירא ממנו מפני שמלמדו תורה. אבא זה התורה, זה ההופעה האלוקית הכי עליונה, הכי נקודתית, הפוטנציאל העליון, זה כמו הזרע. בסדר? אמא זה הרחם. היא לוקחת את הזרע, מכניסה אותו ברחם, מלאה ברחמים לילד, ועל ידה החיים הופכים למשהו ממשי. בהדרגה, בתהליך. הריון לוקח הרבה זמן. לידה לוקחת הרבה זמן. גידול הילד הוא תהליך הדרגתי. לכן תכונת האמא, הילד מכבד אותה לפי שמשדלתו בדברים. אבא נותן פקודה, סוף. איך התחילה הפקודה גם נגמרה. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. השמחה, כתוב, היא תכונה של הבינה. ובינה יתרה נתן הקדוש ברוך הוא באישה. האבא הוא חוכמה, האמא בינה. בינה יתרה נתן הקדוש ברוך הוא באישה את היכולת לבנות, לקחת את הפוטנציאל, את הזרע, ובתהליך הדרגתי ואיתי לבנות אותו. ואז יש שמחה. ילדים זה שמחה, כתוב. שים בלגן, אבל שמחה. שמחה היא באה מתהליך הדרגתי ושל בניין. כשמפרידים את אבא מאמא, שרוצים רק להשיג את הגובה העליון של האבא, של המקור העליון, של החוכמה האלוקית, של הקודש, בלי אמא, בלי תהליכי הבניין ההדרגתיים, בלי התהליכים הארוכים, זה הפרדת אבא מאמא, זה חטאם של נדב ואביהו. הם רצו לצעוק, אבא, תתה, וישר להידבק בהשם יתברך, בלי כל תהליכי הבניין שכנסת ישראל צריכה לעבור כדי לחיות את השם יתברך פה בארץ. ותראו, חטאם של נדב ואביהו קרה ביום בניית, ביום חנוכת המשכן. כן. נכה, בדיוק, זה כתוב בפסקה פה עוד רגע. לכן זאת אחת הדעות, לא נשאו נשים. לא נשאו נשים. מה עשה אמר בן עזאי, ונפשי חשקה בתורה, תראו, קיבל להתחתן עם ביתו של רבי עקיבא, שכל התורה שבעל פה, על פיו. בא רבי עקיבא לבת שלו בבוקר, אומר לה, נו, מה נשמע? אומרת לו, נפלא, הוא למד ואני חזקתי לו את הנר. שלכם שלכם ושלי שלהו, קבט כן אמא, הוא כולו תורה עליונה, הוא כל חוכמה, והיא הבניין. לא, בן עזאי זה עוד סוגיה, ולכן בן עזאי גם הציץ ומת. למה? שנאמר, יקר בעיני השם המוות על החסידה. הוא רוצה להיות עם אבא, רוצה להיות עם החוכמה העליונה, רוצה להיות לשמה. הוא לא, מה עשה ונפשי חשקה בתורה. נדב ואביהו, לכן לא נשאו נשים, הרב תכף יאמר את זה בפסקה. זה דבר מאוד מיוחד, שבחזל יש בערך, שבמדרשים השונים, 5, 6 ו-7 הסברות על, על חטא נדב ואביהו, שהורו הלכה בפני משה רבם, שנכנסו שטויי יין, נכנסו פרועי ראש, לא נשאו נשים, ו, ובאמת הרב אומר, תכף בפסקה, הכל זה עניין אחד. הכל זה היבטים שונים של הרצון של נדב ואביהו לקפוץ אל הקודש העליון, לרוץ אל אבא בלי אמא. להביא את עם ישראל, אבל לא לרוץ לבד. הם היו כמו נחשון בן עמינדב, הם מסרו את הנפש. הם כמו חללי מערכות ישראל. הם הבינו שעם ישראל עליהם. עם ישראל עליהם, אז הם הסתערו קדימה אל תוך הקודש. זה היו נדב ואביהו עם אש. עם אש נכנסו פנימה כדי לקחת את כל עם ישראל ולחסוך את כל הדרך הארוכה הזאת של הגלויות ושל ההליכה במדבר ושל תקופת השופטים וכל ההיסטורים האלה בדרך למלכות ישראל ולשלומו. הם רצו לחסוך את הדבר הזה. קדושי עליון, יחידי סגולה, שהם רואים פתאום את העתיד המאושר, שהם רואים פתאום את הגודל העליון, הם אומרים, הנה, זה חלון הזדמנויות. יש בית מקדש, ירח סי הרה בהשלמות, אתה אומר, הזוהר הקדוש מביא הרה במהלך הידאות, ירח מלא, הכל ממציאות, הכל רותנת, המלכות, נבואה, כהונה, הכל נמצא, יאללה, זינוק אחד, ואנחנו שמה, ומשיח בן דוד מופיע. ומתברר שאי אפשר לבנות את העולם עם אבא בלי אמא. אין חוכמה בלא בינה, אין אבא בלי אמא. בלי הרוך, בלי השידול. כי הנה אנוכי מפתה, אומר הקדוש ברוך הוא בגאולה האחרונה, והולכתי המדבר, ודיברתי על ליבה. ונתתי לה משם את קרמיה, ומעמק החור לפתח תקווה. תראו לאן כיוון רב יוסף סל, רב יושס ריבלין, שקרא לפתח תקווה, פתח תקווה, ומעמק החור, לפתח תקווה, אי אפשר בלי אמא. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר הושע בפרק ב', הנה אנוכי מפתה, משדל את כנסת ישראל, והיא שקועה בעומק, בבגדים, בתכשיטים, ואמרה, הלכה אחרי מאהביי, נותרי צמרי ופשתי, שמני ושיקויי, והבשמים, והתכשיטים, והמטבחות, והבגדים, והקדוש ברוך הוא, יש לו סבלנות, כי הוא מקור החוכמה והבינה, האבא והאימא, הקודש העליון, והסדר המסודר. והקדוש ברוך הוא בעצמו מפתה, והולכתי המדבר, ודיברתי על ליבה. ואז כשכנסת ישראל מתרצה, כשכנסת ישראל חוזרת להקשיב, להתחבר להשם יתברך, ונתתי לה משם את קרמיה, מעמק החור לפתח תקווה. פלאי פלאות, נדב ואביהו קדושי עליון, הם רצו להביא את כנסת ישראל אל המקום העליון הזה בחלון ההזדמנויות האדיר הזה שהשם אישרה את שכינתו בארץ. אבל זה אומר הרב, זה דבר מסוכן מאוד, שהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש. זה לא היה איזה רגשי קטן כזה, זה פתאום אקסטזה. זה הרגשה עליונה של הופעת רוח הקודש. ברגע שבו רוח הקודש הופיע בבית המקדש, שרתה שכינה, והיא נועם השם אלוהינו עלינו, אבל הנועם כתוב בספרים, הוא בא מאימא, מהבינה, מהחירות העליונה. לא רק של רוח הקודש, אלא של כל חוכמה והופעה שבעולם. כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה, בלי להתקשר אל התורה ומעשיה בפרטיות, אל תורה ומצוות כסדר, ובמדידת המידות הטובות המשוערות על פיה, ובעבודת המידות ששניהם התורה והמצוות, במדידת המידות זה תהליך של תיקון ארוך, שמי הגודל העליון ועד הירידה לפרטים, שעושים את זה בלי התקשרות אל התורה ומעשה ולעבודת המידות, הרי זה חטא נדב ואביהו. הפרדת יסוד אבא, הקודש העליון, מאימא, שבונה על ידי התורה והמצוות, על ידי המידות, בונה את הופעת הקודש העליון, פה בארץ, שזה משה ואהרון. חושבים המתנהגים ככה, שזה בא אצלה מתוך רצון להתקרב אל הקודש, בקרובה יקדש, שמתקרבים אל הקודש, הנה, קרובה יקדש. מייחדים הם ממרחקים, הם עוסקים בייחודים עליונים, במרחקים עצומים. מקריבים אפילו אש זרה, כמו ששלמה המלך הביא את כל העבודה זרה לירושלים. מה, כדי לעבוד אותה? חס וחלילה, לא יעלה על הדעת בכלל. הביא את כל העבודה זרה, נדב ואביהו הביאו את האש הזרה, כי הם אמרו, זה חלון ההזדמנויות לתקן את כל האישים הזרות, את כל העבודה זרה. ובאים אל הקודש שטויי יין. שטויי יין מתוך רצון לטפס אל הביסום העליון, אל המדרגה שאנחנו נמצאים בה בפורים. בלא אימת הדשמאיה, בלי אימה, רק אהבה, רק קרבה, רק לחבק, לא את בגדי המלך, את המלך עצמו, הנובעת ממקור עליון. הבעל הידי כיסוי ראש, אותה אימת הדשמאיה. אבל הם נכנסו פרועי ראש, לחתוך את המדרגות הרגילות ולהתחבר ישר להשם. באהבה, אלה, הנה, כאן הרב פורס את כל הדעות של המדרשים על חטאי נדב ואביהו. ומתייחדים, הם היו כל כך עליונים, כל כך מיוחדים, שהם אפילו לא ראו אחד את השני. ומתייחדים כל אחד בהשגתו המיוחדת, נדב בהשגתו המיוחדת, אביהו בהשגתו המיוחדת, בלא איגוד עליון של תורת משה מורשה. לא רק שהם לא היו מחוברים לתורת משה, הם אפילו לא היו מחוברים אחד על השני מרוב שהם היו קדושי עליון. כל אחד במדרגה המיוחדת שלו. כל אחד הולך לבד. ולא נטלו עצה זה מזה. ומורים הלכה בפני רבם. מתוך מה? מתוך קטנות? מתוך עליבות? מתוך רדידות? מה פתאום? מתוך הכרה של גדלות פנימית. אבל אומר הרב, עומק גדול של קדושה זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה. ואם אתה לא מסוגל להתבטל, אם אתה לא מסוגל להבין שהסדר שהקדוש ברוך הוא נתן, סדר התורה ומצוותיה ועבודת המידות שלה והדרגותיה, זה האופן שבו רצון השם רוצה להתגלות, אז זה צרה גדולה. ונקדש בכבודי. כבודי זה הופעת השם בצורה המסודרת כפי שבני האדם יכולים להכיל אותה. ועומק גדול של קדושה זו של נדב ואביהו צריכה להתבטל בפני מקור התורה. ואם היא לא מתבטלת בפני מקור התורה, אז האש הזרה הזאת שלהם, שהם רצו לתקן את האישים הזרות על ידי התנועה האדירה הזאת שלהם, האש הזרה, האש הזאת מתהפכת והופכת להיות אש שיוצאת מהקודש פנימה, מקור התורה, ושורפת אותם. אבל, והם מיודעיו של מקום. הם היו מיודעיו, קרובים כל כך להשם יתברך. אינם יכולים להתגבל בגבולים גדולים, בגבולים גדולים ממשה ואהרון. והם מהתפשטותם נדחים מן העולם. ואינם באים בבניין ששמחה ובנים לא היו להם. הנה מה שאמר איתמר. כל כך עליונים! הם לא מסוגלים להיכנס לסדרים, לגבולות רגילים. לא לגבולות של משפחה, לא לגבולות של תורה ומצוות. הם כל כך עליונים, הם נדחים מן העולם. כי העולם הזה הוא עולם מוגבל. העולם הזה הוא עולם של סדרים. העולם הזה הוא עולם שבו הקודש, השם משכין את שכינתו, בסדרים מסודרים, בדינים. והם לא היו מסוגלים. נדחים מן העולם. ובנים לא היו להם. אבל הנה אנחנו מתקרבים אל תקופתנו. הנה אנחנו מגיעים אל יונה ואליהו, ומתוכם אל התקופה שלנו. וחוזרים נדב ואביהו. הנה מרן הרב זצל, שאיננו נוהג לדבר סוד באופן גלוי בכתביו, אבל פה גם לא פרצו הדברים. בורך, ברוך.
אתה.
אדוני אלוהינו, מלך.
העולם.
שהכל נהיה בדברו. ועוד מצלמים אותך. אבל אומר כותב הרב שאיננו נוהג לדבר סוד בגלוי, אבל לפעמים זה ברגעי וחוזרים בהולדה שנייה. איפה? בפנחס זה אליהו, המלא רוח השם וקנאת הברית. תראו, כותב רבנו צדוק הכהן מלובלין בספר דובר צדק, אומר פנחס, למה הוא התיקון של נדב ואביהו? כי פנחס הורה הלכה בפני משה רבו. הורה הלכה בפני משה רבו. נשתכחה הלכה ממשה רבנו, ובא פנחס ואמר לו, רבנו, הרי שלימדתנו כל הבועל הארמית, קנאים פוגעים בו, אמר לו, קריינה דאיגרת, איהו להווה פרוונקה. אבל פנחס, הוא בא ולימד כביכול את משה רבנו. מה אתה יכול למד את משה רבנו? הוא המשיך את משה רבנו, הזכיר למשה רבנו. אבל הוא הורה הלכה בפני משה רבו. כי פנחס הוא המשכם של נדב ואביהו, של השאיפות הגדולות, של האש הגדולה, של העוצמה הגדולה הזאת, אבל שימו לב, הפעם הוא יודע להתבטל. הוא בא אל משה רבנו ואומר לו, רבנו, לא לימדתנו, ממך למדנו. כל הבועל הארמית קנאים פוגעים לו. אמר לו משה רבנו, קריינה דאיגרת, נושא האיגרת, היא עולה ופרוונקה, הוא יהיה השליח לקיים אותה. כשנדב ואביהו מצליחים להתבטא לפני משה רבנו, נשמתם מופיעה בפנחס. ופנחס זה אליהו. הכוח לבוא לפני בו יום השם הגדול והנורא, ולגאול אותנו, הוא בא מנדב ואביהו, שנשמתם הגדולה, שהאש הגדולה של השאיפות שלהם, הופיע בצורה מתוקנת בפנחס, והצילה את עם ישראל מחטא בעל פאור, לפני הכניסה לארץ ישראל, הכינה את עם ישראל להיכנס לארץ ישראל, מתוך קנאה אמיתית, טהורה של שלום, והרוח הזו מתגלה באליהו הנביא, שהוא מביא את כל עם ישראל לצעוק, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, מביא אותם כשאש יורדת מן השמיים, עוד פעם, על המזבח. והוא זה שעתיד להשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. לב אבות זה משה ואהרון, על לב בנים זה נדב ואביהו. לב האבות שמביאים את הסדר, את התורה, את המצוות, את המידות, את השוויה שוויה, על לב הבנים שרוצים להסתער קדימה, שרוצים לבנות, לפרוץ את הגבולות, לקרוע את הגלות ולבנות את הארץ בכל מחיר. עם תורה ובלעדיה. עם תורה ובלעדיה, את זה זיהה מרן הרב זצ"ל, קדוש הדורות. את זה זיהה מרן הרב זצ"ל, שהרוח הזו של אנשים שבוערים ברצון לבנות את ארץ ישראל, בכל מחיר, בכל מחיר, ואם יעצרו אותם, הם גם יזרקו את הכיפה ויבנו אותה, אומר, ראה הרב זצ"ל שהכוח הזה, זה, הוא לא בא ממקום של תומעה, הוא לא בא ממקום של רדידות, הוא בא ממקום של שאיפות עליונות, שלא מצליחות להיכנס בתוך הסדרים, ואליהו הנביא בא לתקן את הדבר הזה, להשיב לב אבות על בנים, ולב בנים אליו אותם לחבר מחדת את משה ואהרון ונדב ואביהו, את השאיפות הגדולות לקודש העליון עם הסדרים המתוקנים פה בארץ. בואו תראו איך הרב זצ"ל כותב את זה. וחוזרים בהולדה שנייה נדב ואביהו, בפנחס זה אליהו, המלא רוח השם והשאיפה אל הקודש וקנאת הברית ומקנה לברית, פנחס לברית בפעל פאור, אליהו עם הבעל בהר הכרמל, אבל ממשיך לתוך הבריתות שלנו, לתוך הבריתות שלנו, הוא בא לכל ברית, עם כיפות, בלי כיפות, עם מניין, בלי מניין, אבא רוצה, האמא לא רוצה, הסבתא, בקיבוצים, הוא מגיע לכל מקום, אליהו הנביא, הוא לא בודק שום דבר, כל ברית הוא מגיע, ועם ישראל לדורותיו עד היום הזה מל את ילדיו, קושר את עצמו בברית הזאת, עוקד את עצמו עם השם יתברך, בברית הזאת מוסר את הנפש של הדבר הזה לדורי דורות. כי אליהו זה לא רק הקנאה לברית, לשרוף, להעיף, לחלק, לחתוך, למחוק, אתה כן ואתה לא, הפוך, והשיב לבבות על בנים. קנאת הברית של ישעיהו זה הוא מקנה לברית, לא, לבל יידח ממנו נידח. להשיב את כולם לעם ישראל. נימולים כערלים את כולם, לבל יידח ממנו נידח. אליהו לקח את העוצמה האדירה של נדב ואביהו, והוא הפך אותה לכוח של ברית, לכוח של אהבה, לכוח של למצוא ניצוצות בכל מקום. אליהו יושב בכל מוצאי שבת וכותב את זכויותיהם של ישראל, מביא הרב באורות הקודש חלק א', וכל מי שהוא קצת מחובר לעם ישראל איך יוצאת שבת, זה מה שהוא צריך לעשות, ללמד זכות על עם ישראל. למדנו את זה פה, דיברנו על זה. אומר הרב, המסורת והעבודה המקודשת, המסורת המסתודרת והעבודה המקודשת על פי הנבואה והתורה המנוחלת, וההתעלות העליונה שמכבדת את הקדושה ומגבלת את תנאי החיים הרוחניים, ועם זה מנסה את עצמה מכל הערכים העולמיים, נמזגו בישראל. הקדוש ברוך הוא הכניס בישראל גם את המסורת, את העבודה המקודשת המסודרת על פי הנבואה, על פי התורה, שולחן ערוך, רמב״ם, מצוות, מידות, ומצד שני את ההתעלות העליונה, את השאיפות הרוחניות, הפנימיות, הכי עליונות. אבל ההתעלות העליונה שמכבדת את הקדושה ואת סדריה, ומגבלת את תנאי החיים הרוחניים. ועם זה, לא בגלל ההגבלה של המצוות ושל המידות, היא נהיית קטנה, אלא מנסית את עצמה מכל הערכים העולמיים, שואפת לשאיפות עליונות, מעל לכל רוח האדם ותרבותו. אלה נמזגו בישראל, תראו, לשאת בכוחה העד את מסע הגלות וכל עמלו, ולחדור דרך כל עמקי תהומות. מה לחדור? מה לראות? אור ישועה וגאולה. ככה נחתמת הנבואה במקרא, על ידי אחרון הנביאים מלאכי, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בואים. ככה צריך לקרוא את הפסוקים האלה. ככה מסתיימת הנבואה, הופעת רוח הקודש בישראל, הנבואה הגלויה. בחד המחת, ביחידה אחת, באמירה אחת, זכרו תורת משה עבדי, כי היא הופעת הקודש העליון, כי בה מתגלה אבא דרך אמא. בה מתגלה הקדוש ברוך הוא בשיא עליונותו, בכנסת ישראל, ובנשמת האפה בתורה. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו, חוקים ומשפטים, תורה ומצוות, מידות ומעשים מוגבלים. אבל לכל זה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותיהם. רוח הנעורים הסוער, זה נדב ואביהו, שהולכים מאחורי משה ואהרון ואומרים, מתי ימותו זקנים אלו ונניג אנחנו את עם ישראל. רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעוז, בגבורה, כמו שלמדנו אתמול, שממשיך את הופעת מידת הגבורה כדי להרחיב את ארץ ישראל, להרחיב את הופעת התורה, להרחיב את בניין ירושלים, להרחיב את החקלאות, להרחיב את הבנייה, להרחיב ולתקן את הלהחריב של עמלק. רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעוז הגבורה, יחד עם רוח הזקנה המסודר, המלא כובד ראש וזהירות, יחד מתאגדים לאגודה, ויעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם, לפעול פעולתם בחיים הרוחניים והגשמיים. תראו, להחיש ישועה, לא להגיד יבוא עוד 500 שנה, להחיש ישועה, אבל להחיש ישועה מתוך החיבור שבין הנעורים לבין הזקנה, בין הסדר לבין ההתעוררות, העוז, הגבורה. הנה הוא בא, זה רוח הנעורים הסוער, אין גבולות, הוא בא עם וידאו, עושה לו בלגן בצילום, עניינים, זה רוח הנעורים הסוער. הנה, ואז גם באה האמא, אמא עילה, רוח הנעורים הסוער, המתעורר בעוז ובגבורה עם רוח הזקנה המסודר, זה השערות הלבנות, המלא כובד ראש וזהירות, סדר, תורה, מצוות, מידות, יחד מתאגדים, זה הצורה המלאה, זה הצורה השלמה. בתחילת גאולתם של ישראל, זה מופיע בצורה של פריצת פרצות. הנערים לא שומעים לזקנים, בורחים, עוזבים, זורקים את התורה ומצוות, עולים, עניינים, כל הדברים האלה, והזקנים נשארים מאחורה. והנערים אומרים, מי זה הזקנים? הם לא מבינים, עזוב אותך המסורת. רצים קדימה, עמק ישראל, עוזבים, מחתרות, מרוקו, עניינים. לאט לאט אנחנו מתאגדים בחזרה לאגודה, לפעול פעולתם בחיים הרוחניים והגשמיים, לחבר את ההתעוררות של הנעורים עם הסדר של התורה, להחיש ישועה. אבל איך להחיש? לא על ידי לשבור את התורה ולעקוף את זה ולנסות לרוץ קדימה, זה נדב ואביהו, אלא על ידי להכניס את כל העוצמה הגדולה של הנעורים, את כל השאיפות הגדולות של נדב ואביהו, בתוך הסדרים של התורה, ולעשות בסיס לצמח השם, לעריכת נר לבן ישי משיח השם רוח הפנו, אשר בו יבואו אלינו שניהם יחד, אליהו הנביא, שהוא משיב הלבבות, שהוא מאחד הנעורים עם הזקנה, השערה והשאיפות פורצות הגבול עם הסדרים והגבולות, הוא זה שמתקן את נשמת נדב ואביהו, ומלמד אותנו איך להכניס את ה... לא לעזוב את השאיפות של נדב ואביהו, לא לפחד מהם, להכניס את השאיפות האדירות האלה בתוך סדרי תורה ומצוות, בתוך בניין הארץ והרחבת המדינה, ובניין המדינה מתוך תורה, מתוך טהרה, מתוך קדושה, מתוך עבודת השם, מתוך עבודת המידות, על כל, על פי סדריה של תורה שהולכים ומתרחבים, גם הם בארץ ישראל, אליהו הנביא עם משיח בן דוד, במהרה בימינו, אמן ואמן.